כל בוקר הבוקר טוב.
עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום ראשון 12 ביולי 2026, כ"ז בתמוז תשפ"ו. אתם על 103 FM, עכשיו 6:05 דקות. 24 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 79% לחות. בצהריים המקסימום 30 מעלות באזור תל אביב עם 57% לחות. הכותרת הראשית בוואלה עכשיו, הקסט אומר, איראן ביצעה בחירה אומללה, היא משלמת עכשיו. המשטר ביצע ירי עזרה לעבר כלי שיט שלטענתו ניסו, או לפחות זה כלי אחד שניסה לעבור בנתיב לא מאושר. והאמריקנים החלו בגל תקיפות. הלאה, במעריב, עכשיו, עמוד הבית, הסלמה במפרץ. משמרות המהפכה סגרו את מיצר הורמוז עד להודעה חדשה. ארצות הברית תקפה באיראן. לאחר שהמתיחות בין ארצות הברית לבין איראן המשיכה לעלות, הצבא של המשטר האיראני הודיע על כך שלא ייתן לספינות לעבור. בתוך כך, ארצות הברית דווח שם, ברגע שאני קוראת את הכותרת, היא מתחלפת לה ככה מול העיניים. אז בואו נראה מה הכותרת המעודכנת. ג'וני אינגליש בשבק. הטעויות התמימות והמסוכנות של דוד זיני, כותב עליהם אבי אשכנזי. האירועים האחרונים במעורבותו של דוד זיני הם תמרור עזרה. כך בדיוק מתפרק ארגון חשאי במדינה דמוקרטית. עליו לקחת את עצמו מהר בידיים ולהפסיק, להפסיק להיות תמים. זו העיצה של אבי אשכנזי לזיני. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. ומה קורה במונדיאל? אוקיי. נבחרת אנגליה עלתה לחצי גמר המונדיאל אחרי ניצחון 2-1 על נורווגיה בתום הערכה. ארגנטינה ושוויץ תיקו 1-1 במשחק שמתקיים בשעה זו, ואני אמשיך ואתקן עד לסוף המשחק. אנחנו יוצאים לדרך. משמרות המהפכה הודיע הלילה על סגירת מיצר הורמוז עד להודעה חדשה, והצהיר כי שום כלי שיט לא יורשה לעבור בו. משמרות המהפכה טענו כי כלי שיט שניסה לעבור במיצר נורא ירי אזהרה משום שהוא עבר ללא אישור, ואימו אם ארצות הברית תנסה להשתמש בתקרית כתירוץ לפעולה מצידה, תגובת איראן חמורה תהיה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע שהוא פתח בסבב תקיפות שלישי באיראן, שלישי השבוע בתגובה לירי. איראן קיבלה הזדמנות נוספת להפגין דבקות במזכר ההבנות, לאחר שנמצאה אחראית לתקיפות הקודמות על כלי שיט מסחריים, אבל היא שוב נכשלה, כך נכתב בהודעת סנטקום. ובתגובה ארצות הברית גובה מחיר כבד בכך שהיא ממשיכה לפגוע ביכולת של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וספינות מסחריות שעוברות בחופשיות. המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי ציר אתמול כי הנקמה על מות אביו דרישת העם, והיא חייבת להתרחש. מוקדם יותר אתמול כתב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת החברתית True Social ש1,000 טילים כבר מוכנים לשיגור לעבר איראן, לעבר טהרן, הוא אמר. וכי אלפים נוספים ישוגרו לעבר המדינה, אם טהרן תממש את איומיה, ואם היא תנסה להתנקש בו. הצבא האמריקני מוכן, ארוך, מסוגל, למשך תקופה של שנה, בכפוף להערכה, להחריב, להשמיד לחלוטין את כל שטחי איראן. כך אתמול טראמפ. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר בריאיון שנתן לפוקס ניוז כי המודיעין הישראלי התריע בפני הצד האמריקני, הנשיא ובכירי הממשל על מזימה קונקרטית שנועדה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, כמה גורמים אמריקנים הביעו חשש כי ישראל שיתפה את המודיעין על איום התנקשות על מנת להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות בוושינגטון ולעודד את ארצות הברית לשוב למלחמה, מלחמה רחבת היקף נגד איראן. אותם גורמים הדגישו כי פריט מודיעיני בודד מספק בדרך כלל תמונה חלקית בלבד של איום אפשרי. ובאיראן מודעים לכך שפגיעה בטראמפ עלולה להוביל לתגובה צבאית אמריקנית חריפה במיוחד. על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, למרות הפיקפוק באמינות המודיעין הישראלי, ננקטו צעדי זהירות והנשיא טראמפ הוחזר מאנקרה במטוס האייר פורס 1, מטוס ותיק, לא במטוס שהנשיא קיבל מקטר, לא מצויד עדיין במערכות הגנה מתאימות, וטראמפ אמנם טען שהמטוס הקטרי לא הוחלף משיקולי ביטחון, אלא נשלח לבריטניה כדי לאפשר לחיילים האמריקנים להתרשם ממנו, אבל מאחורי הקלעים. סגת החלפת המטוס עוררה סערה בוושינגטון, גורמים שמעורים בפרטים מסרו כי טראמפ פרטח מזעם, היה נבוך בעקבות פרסום ההחלטה למנוע ממנו לטוס במטוס החדש, שוויו של המטוס מוערך ב-400 מיליון דולר. ראש הממשלה נתניהו הוא שהורה לשבק לחקור את ההדלפה לחדשות 12 לגבי התקיפה באיראן. נתניהו לחץ בחודשים האחרונים בהשפעת חלק משריו על ראש השבק דוד זיני, שיפתח בחקירה נגד חדשות 12 על ההדלפה של תזמון מבצע שאגת הארי. זיני הסביר לו, כולל בישיבת הקבינט לפני 10 ימים, שהדבר חסר תוחלת בגלל מספר המעורבים. ורמת החומרה והסיכוי להגיע לשורש העניין, אבל לבסוף הוא קיבל את התכתיב של נתניהו, והוא החליט לפתוח בחקירה. לפני כשבוע אמר היועץ המשפטי של השבק לזיני, אין מנוס מפתיחה בחקירה בגלל דרישת ראש הממשלה. וזה מסביר את השינוי בעמדת הארגון שנמסרה על ידי זיני לקבינט, ושם הוא אמר שאין מספיק כדי לחקור. שלשום פורסם כי ראש השבק דוד זיני נפגש בלשכתו עם יעקב ברדוגו, פרשן מגיש בערוץ 14, כדי לדון בבקשה שלו לקדם חקירה נגד ערוץ 12. ברדוגו עצמו טען בתוכניתו ברדיו גלי ישראל, ב-22 ביוני, שהוא נפגש עם זיני ועם עוזרו בשיחה ארוכה. ובערוץ I-24 News פורסם כי בפגישה הזאת נכח איש שבק נוסף, קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14. ההחלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה על ידי ראש השבק הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. כך אתמול מסרו בשבק. והוסיפו, זיני מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים מכלי תקשורת שונים ומגוונים.
103 FM הכותרות.
שש וחמש עשרה דקות, בדיוק, אתם על 103 FM, עלייה קלה בטמפרטורות, תהיינה רגילות לעונה, הוויל לאורך מישור החוף, 24 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים. ייחוד האמירויות הודיע לפני זמן קצר, כי מערכות ההגנה האווירית מיירטות טילים וכתבמים מגיעים מאיראן. אזעקות הופעלו בבחריין ובקטר. בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו פתחו בגל תקיפות שלישי השבוע נגד איראן בעקבות תקיפת כלי שיט במצר הורמוז. בצבא האמריקני האשימו את איראן בהפרה נוספת של מזכר ההבנות, מסרו כי התקיפות נועדו להמשיך לפגוע ביכולתה לתקוף מלאכים וספינות מסחר. וחיל הים של משמרות המהפכה באיראן הודיע על סגירת מצר הורמוז הלילה עד להודעה חדשה ועד להפסקת ההתערבות האמריקנית באזור. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר אמש בריאיון שנתן לפוקס ניוז כי המודיעין הישראלי התריע בפני הצד האמריקני על מזימה קונקרטית להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. בשגרירות ישראל בארצות הברית הכחישו את הפרסום בוול סטריט ג'ורנל כי ההתראה נועדה לגרור את ארצות הברית חזרה ללחימה מול איראן. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס היום כדי לאשר את תקנון הפריימריז ואת דרישת נתניהו לקבל כעשרה שריונים במקומות ריאליים ברשימת הליכוד לכנסת, מתוכם ארבעה בעשירייה הראשונה. ונבחרת אנגליה עלתה לחצי גמר המונדיאל לאחר ניצחון 2-1 על נורווגיה בתום הערכה. ארגנטינה ושוויץ תיקו 1-1, המשחק עדיין מתקיים. אני אמשיך לעדכן.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
עכשיו הערכה במשחק. קו, אנחנו נעדכן אתכם, הכל יהיה בסדר. דפנה ליאל מחדשות 12 מצייצת. בליכוד יש 40 חברי כנסת ושרים מכהנים בגלל החוק הנורווגי. תוסיפו לזה את אנשי תקווה חדשה. ועכשיו נתניהו רוצה לשבץ עוד 8. אז גורמים בליכוד אומרים, המטרה של נתניהו היא לא להעיף את הקיצוניים ולשפר את הרשימה, לא, אלא לשלוט בה במקרה של הפסד. הוא רוצה לבחור את האנשים אישית ולוודא שהם נאמנים לו. וחיים לוינסון, גם הוא מצייץ הלילה. בקיצור, נתניהו רוצה לזרוק את המזרחים בליכוד ולהביא אשכנזים ייצוגיים במקומם. זה כל הסיבור. אני לא בטוחה שביבס הוא אשכנזי. לא, לא חותמת על זה.
כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטי.
ועדת החוקה של הליכוד צפויה להתכנס היום כדי לאשר את מתווה הבחירות הפנימיות במפלגה. הוועדה תצביע היום על שתי הצעות שבהן תומך ראש הממשלה נתניהו. לקיים פריימרי שבהם הוא יקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים ברשימה, או לקיים פריימרי לנציגי המחוזות בלבד. שם יוכלו להתמודד גם חברי הכנסת המכהנים, ואילו השרים וחברי הכנסת של הליכוד יבחרו בוועדה מסדרת. ונתניהו יקבל 8 שריונים. נתניהו דורש לשריין מקומות עבור 4 מועמדים חדשים שהוא עדיין בוחן וסוקר אותם בציבור. 4 נוספים הוא שוקל לשמור אם ברגע האחרון יצטרך להקים חיבור טכני עם יו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ולשריין עבורו 4 חברי כנסת במקומות ריאליים. בכירים בליכוד טוענים שחבר הכנסת דוד ביטן עכשיו מתנגד פומבי יחיד במפלגה למהלך ביטול הפריימריז, הגיע להסכמות עם ראש הממשלה נתניהו בנושא הזה. ביטן עצמו טרם הגיב רשמית לטענות האלה. וחברת הכנסת טלי גוטליב אימה שאם לא יתקיימו פריימריז בליכוד, היא תשקול לא להתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. כך נודע אתמול לוואלה. גוטליב, שעל פי סקרים פנימיים רבים, צפויה להתברג במקומות גבוהים ברשימה, אמרה לוואלה לקראת הדיון בוועדת החוקה, הליכוד זו מפלגה של בוחרים, מפלגה דמוקרטית. ומי שקובע בה הם הבוחרים הנבונים, הימניים. והעובדה שאנשים חוששים במקומם הנמוך בפריימריז, זאת לא סיבה לבטל פריימריז. ובתוך כך, העיכוב המתמשך בכינוס מוסדות הליכוד לקראת תכנון ואישור הפריימריז, מתחיל להדאיג את אנשי המפלגה, לא רק מבחינה פוליטית, גם מבחינה כספית. שרים וחברי כנסת במפלגה מביעים דאגה מכך שדחייה נוספת בכינוס ועדת החוקה והוועידה שנדרשות לאשר את מועד ושיטת הפריימריז עלולה לפגוע בזכאותם למימון הבחירות הפנימיות. ועל פי הנהלים, חברי כנסת ושרים זכאים לקבל מימון מהכנסת לצורך ניהול קמפיין הפריימריז. סכום של 380 אלף שקלים. אלא שאת הבקשה למימון ניתן להגיש עד 20 ימים לפני יום הבחירות. יש מחקר חדש שהתוצאה מראה שמסת שריר נמוכה קשורה לסיכון מוגבר למחלות לב, סוכרת ודמנציה. סקירת מחקרים מצאה שמסת שריר נמוכה, כוח אחיזה חלש, מהירות הליכה איטית, עשויים לנבא שורה של מחלות כרוניות. והחוקרים מציעים לראות בשריר סמן קליני. מעניין. במשך עשרות שנים התייחסה הרפואה לירידה במסת השריר, בכוח השריר וביכולת של התנועה כתוצאה כמעט בלתי נמנעת של ההזדקנות. כאשר אדם מבוגר הלך לאט יותר, התקשה לקום מהכיסא או איבד מסת שריר, הנטייה הייתה לראות בכך איזה ביטוי התימודים של תהליך ביולוגי. או של מחלה כרונית קיימת. ובהתאם לכך, אובדן הדרגתי של מסת השריר ותפקודו והשבריריות נתפסו בעיקר כתוצאה של מחלות ושל הזדקנות, לא כגורמים בעלי השפעה עצמאית על הבריאות. אלא שבשנים האחרונות הולכת ומתגבשת תפיסה אחרת. יותר ויותר מחקרים מצביעים על כך שהשריר הוא לא רק הקורבן של המחלות, אלא הוא שחקן פעיל בשמירה על הבריאות. סקירה שיטתית מקיפה פורסמה השנה וסיכמה 164 מחקרים, והיא מחזקת את התפיסה הזאת, והיא מציעה לראות במערכת השריר שלד חלק בלתי נפרד ממנגנוני ההגנה של הגוף. במקום לשאול האם המחלה האחרונית גורמת לחולשת שרירים, עולה עכשיו שאלה חדשה, עד כמה חולשת שרירים תורמת בעצמה להתפתחות מחלות כרוניות. במשך רוב המאה ה-20 נתפס השריר בעיקר כאיזה איבר מכני, שתפקידו לייצר כוח ולאפשר תנועה, אלא שבעשורים האחרונים התברר שהתמונה מורכבת הרבה יותר, וכיום ידוע שהשריר הוא איבר פעיל מבחינה מטבולית, אנדוקרינית ואימונולוגית. בזמן פעילות גופנית הוא מפריש מולקולות של תקשורת ביולוגית שמכונות מיוקינים, אלה משפיעות על חילוף החומרים, על מערכת החיסון, על תהליכים דלקתיים ועל פעילות המוח. והמשמעות של התוכנה הזו עמוקה, התובנה לא תוכנה, כאשר מסת השריר יורדת או כאשר כוח השריר נפגע, לא מדובר רק בירידה ביכולת התנועה, מדובר בפגיעה במערכת ביולוגית שמשתתפת בביסות רמות הסוכר בדם, בשמירה על רגישות לאינסולין, בתיקוי של תהליכי דלקת, וגם בהשפעה על תפקוד מערכת החיסון, והמחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על קשרים, אפילו אדוקים, בין השריר לבין המיקרוביום של המעי, ועל כך שחיידקי מעי מסוימים עשויים להשפיע על מסת שריר ועל תפקודו דרך תוצרים מוטבוליים שונים. ומה שבעבר נתפס כברקמה, כרקמת תנועה, מתגלה בהדרגה כאיבר, אנדוקריני, מטבולי, אימוני, בעל השפעה רחבה על הבריאות. וואלה, מסת השריר הנמוכה קשורה לסיכון מוגבר, למחלות לב, לסוכרת ולדמנציה. מהר, מהר לקנות משקולות הביתה ולהתחיל לעבוד. מפחיד. היי היי, זה אני. מי אומר את זה? סבא. מי הוא הסבא? הוא המלך צ'רלס. אחרי 4 שנים, סוף סוף זה קרה. המלך הבריטי צ'רלס נפגש עם שני הנכדים שלו. הנסיכים ארצ'י, הוא בן 7, ליליבט, בת 5, הוא לא ראה אותה מאז 2022. אז הם הגיעו עם ההורים, הנסיך הרי ורעייתו מגן, לחגיגות יובל הפלטינה לשלטונה של הסבתא סבא רבתא אליזבת השנייה. והמפגש המרגש הזה התקיים תחת מעטי חשאיות, במעון הפרטי של המלך והמלכה, צ'רלס וקמילה, בהייגרוב. הרי נמצא בממלכה כבר כמעט שבוע. רעייתו, מגן, והילדים הצטרפו אליו בסוף השבוע מבלי לעורר תשומת לב, לאחר שיצאו מבית הנופש שלהם באירופה. ארמון בקינגהם סירב למסור פרטים נוספים על מה שהוגדר אירוע משפחתי פרטי. מוקדם יותר השבוע נאלץ המלך לנזוף בבן בפומבי לאחר שצוות יחסי הציבור של הרי תדרך באופן כוזב שהוא נענה להזמנה להתארח בארמון בקינגהם במהלך ביקורו הנוכחי. למעשה מה שקרה בפועל הוא שהרי ימתין במשך מספר שבועות לפני שהוא ענה להזמנת אביו, וכשהוא כבר ענה זה היה מאוחר מדי. ולמרות ההתנהגות של הרי והיחס שהוא ספג ממנו, שכלל שורה של רעיונות וסרטים תיעודיים וספר אוטוביוגרפי שמכפיש את המלך וגם את המלכה קמילה, גורמים שמעורים בפרטים תיארו את המצב כעצוב עבור המלך. צ'רלס הוא כבר בן 77. הוא ממשיך להתמודד עם מחלת סרטן. הוא מקווה לסוף טוב אבל משפחתי. האיחוד המרגש בסוף השבוע יכול להתקבל כסימן להפשרה ביחסים בתוך משפחת המלוכה. תרם ידוע מה יחליט לעשות יורש העצך, הנסיך וויליאם, האם הוא יענה לתחנונים של אשתו, קייט, האם הוא ייפגש עם הרי, עם מייגן והילדים, לא יש חשבון גדול מאוד עם האח שלו, הרי.
Now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around.
זאת בוני טיילור, עם התסרוקת המנופחת המחומצנת ועם הקול שהיה מחוספס, אבל גם אופראי. היא הגיעה למקומות מאוד מאוד גבוהים, היא הייתה במקום הראשון עם השיר הזה, Total Eclipse of the Heart. יום רביעי האחרון, היא מתה בבית החולים בפורטוגל בגיל 75. סיבת המוות מחלה, כך נכתב בעמוד הפייסבוק הרשמי שלה. בחודש מאי פורסם שהיא עברה ניתוח מעיים בבית חולים בפורטוגל. היא הוכנסה אז לתרדמת יזומה, ונותרה לאחר מכן בטיפול נמרץ, אבל כאמור, ביום רביעי האחרון, היא מתה בבית החולים בפורטוגל, בגיל 75. ש31 דקות 45 שניות, אתם על 103 FM, 24 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 30 בצהריים. נבחרת אנגליה עלתה לחצי גמר המונדיאל אחרי ניצחון 2-1 על נורווגיה בתום הערכה, נורווגיה אאוט. ארגנטינה ושוויץ, המשחק עדיין לא הסתיים, התוצאה עדיין 1-1. משמרות המהפכה באיראן טענו כי הם השמידו מרכז פיקוד ושליטה והנגרים שבהם הוחזקו כתבאמים בבסיס חיל אוויר הנסיך חסן בירדן. עוד מסרו כי צבא ארצות הברית תקף כמה בסיסים, מגדלי תקשורת ותשתיות בחוף הדרומי של איראן. זו כותרת מעודכנת לאחר שהכותרת המוקדמת יותר מדברת על כך שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לילה שכוחותיו פתחו בגל תקיפות שלישי השבוע נגד איראן. ובכן, המשחק הסתיים 2-1 לארגנטינה. טוב, אני מבינה שהוא עדיין בערכה. אני רואה כאן את האוהדים הארגנטינאים שמחים. חכו, נעדכן, עד הסוף. עכשיו הכותרות, וואלה. לילה של אש באורמוז, ארצות הברית תקפה באיראן, אזעקות במפרץ, חיל הים של המשמרות, המהפכה, ביצע ירי לעבר כלי שיט שלטענתו ניסה לעבור בנתיב לא מאושר, פיקוד המרכז האמריקני סנטקום החל בגל תקיפות באיראן, המשטר החל בגל תקיפות במדינות המפרץ וטען שהשמיד את מרכז הפיקוד והשליטה בבסיס חיל האוויר האמריקני בירדן, כך בוואלה. במעריב, בחירת מילים שגויה, פגישה עם אנשים לא נכונים, דוד זיני מרסק את האמון בשבק, כותרת של אבי אשכנזי. האירועים האחרונים במעורבות של דוד זיני הם תמרור אזהרה. כך בדיוק מתפרק ארגון חשאי במדינה דמוקרטית. עליו לקחת את עצמו מהר בידיים ולהפסיק להיות תמים, כך מציע לו אבי אשכנזי לדוד זיני. וויינט, איראן שוב ירתה על ספינה, ארצות הברית שוב תקפה, עשתה בחירה גרועה, היא משלמת על כך, אמר הקסט, פיט הקסט. הלאה, ביום של ישראל היום. אורמוס סגור, איראן יורה על שכנותיה במפרץ, ארצות הברית פתחה במתקפה. הארץ, אונליינס, וארצות הברית פתחנו בגלל תקיפות באיראן, לאחר שמשמרות המהפכה ירו לעבר ספינה. 12, חדשות 12, איראן ירתה על אונייה, וארצות הברית תקף בתגובה, זו כותרת מ-5.35. ובמקו, המטרות שארצות הברית תקפה באיראן והתגובה של טהרן, האמריקנים תקפו מטרות בתוך שטח איראן, לאחר שמשמרות המהפכה שוב שיגרו טיל לעבר אוניית סחר, אוניית סוחר יותר נכון. היא עשתה בחירה גרועה, עכשיו היא משלמת. גם כאן מצטטים את שר ההגנה האמריקני, פייט הגסט, שהוא אמר על איראן, היא עשתה בחירה גרועה, עכשיו היא משלמת. בעיתונות המודפסת, מעריב, נאמנות במבחן, כותב בן כספית. לאחר שהוא הצהיר שהוא נאמן לדרג הנבחר, הדגים דוד זיני את הצהרתו גם במעשים. על השאלה למי הוא יהיה נאמן יותר, למדינת ישראל או למשפחת נתניהו, התשובה הסבירה היא למשפחת נתניהו, באמצעות בא כוחה, יעקב ברדוגו. אנחנו מתקרבים למערכת בחירות מתוחה, נפיצה, גורלית. האמון בשבק ירד לשפל המדרגה. זיני, במקום לנסות לשקם אותו, מערער אותו עוד יותר. כמעט כל פעולה שלו תורמת להמשך אובדן האמון בשבק, כותב הבוקר בן כספית. אפילו ההחלטה אומללה, עלובה, מחפירה, להסיר את פינת ההנצחה לנרצחי השבעה באוקטובר. הנאמנות במבחן, כך במעריב. ידיעות אחרונות, היום הגורלי של בחירי הליכוד. ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב כדי לאשר את השינויים הדרמטיים שדורש נתניהו. אחת ההצעות, מיקומם של 20 חברי כנסת ושרים יקבע על ידי ועדה מסדרת, ויור הליכוד יקבל 10 שריונים. המשמעות, רק 3 מועמדים במקומות ריאליים ייבחרו בפריימריז, כותבת של יובל קרני. ועסקת ענק בוטלה בגלל וטו קטרי. תקשיבו, חברת פולקסווגן הייתה אמורה לייצר עבור רפאל רכיבים לכיפת ברזל. אבל קרן העושר של דוחה, שותפה בקונצרן פולקסווגן, תרפדה את המהלך. הוא יכול היה להציל מקום עבודה של אלפי גרמנים. וגם עסקת המחירה של צים בסכנת ביטול. ובחזית האיראנית, מוג'תבא חמינאי מאיים שהנקמה תגיע בקרוב. ובהארץ, המודפס השבוע האחרון לכנסת ה-25, מרוץ להשלמת הדיל, דיל השתמטות הפיכה. על סדר היום מונחים פיצול היועמש, חוק יסוד לימוד תורה והפסקת מעצר עריקים. לא בטוח שכולם יאושרו עד הפגרה. וכותרת של ג'וש בריינר, שבק שיקר לציבור, זיני החליט לחקור את חדשות 12 לפני שהוא פגש את ברדוגו. ובני 17, אחד בן 7, אחד בן 11, מאוקראינה, באו לבקר את אימא שלהם בישראל. מה עשו איתם? שלחו אותם למעצר. ילד וילדה, 7 ו-11, מאוקראינה, באו לישראל כדי לבקר את אימם, אחרי נתק של 3 שנים, הוחזקו במעצר במשך 9 ימים. בתשאול שהם עברו בנדבג, רשות האוכלוסין חשדה שהם מתכוונים להשתקע בישראל, ולכן כניסתם סורבה. בית המשפט המחוזי מתח ביקורת חריפה על שליחתם למעצר. לא ייתכן שטיעונים פורמליים יביאו לכך שילדים בני 7 ו-11 יהיו בכלא. גם אם קוראים לזה מתקן משמורת. כך כתבה השופטת מיכל אגמון גונן. ובישראל היום כרטיס צהוב לאיראן, בארצות הברית גוברת הפסימיות בנוגע לסיכויי המסע ומתן עם טהרן. כותרות הכלכלה, בכלכליסט, שתי חברות קוונטים ישראליות בדרך לוול סטריט לפי שווי של עד 5 מיליארד דולר. קוונטום ארט וקלאסיק מנהלות מגעים מתקדמים להנפקה באמצעות מיזוג עם ספאק. החברות כבר עובדות עם בנקי השקעות. כל אחת מהחברות שואפת לשווי 2 עד 5 מיליארד דולר, והנושא עוד נמצא בדיונים. קלאסיק בוחנת ביצוע של גיוס פרטי נוסף לפני ההנפקה. קוונטום ארט, כן, זה השם, עשויה להנפיק עד סוף השנה, ובכך להפוך לחברת המחשוב הקוונטי הישראלית הראשונה בוול סטריט. מצטרפות למרוץ הלוהט. ובדמרקר, בשבוע האחרון, ביטן וקרי יחלקו עטבות לטייקוני הרדיו. רגע לפני פיזור הכנסת, ובעוצמת הלב נתונה לחוק השידורים, קרעי וביטן מקדמים מטבות ענק לבעלי תחנות רדיו אזוריות. ההצעה שזוכה להתנגדות חריפה מצד אנשי מקצוע, מעריכה את הזיכיונות הקיימים עד 2033. מעבירה לדרג הפוליטי את הסמכות לקבוע מי יקבלו רישיונות חדשים. משרד התקשורת אומר, ההצעה מקנה נכס ציבורי ללא תמורה הולמת. גלובס אונליין, השוק רותח, השותף רמי לוי בעסקי הרחפנים אופטימי, למרות ההפסדים. תת אלוף במילואים, יואלי אור, שייסד את קוונדו דרונס, שותח את החזון שלו לתחום החם בשווקים ובשדה הקרב. מה שהתחיל בשוק הביטחוני יעבור בשנים הבאות לשוק האזרחי. ועל השותף, רמי לוי, נותן אומץ ויציבות. ולמרות ההפסדים והערת עסק חי בדוחות, הוא טען שוק הרחפנים נמצא בשלב הכי רותח שלו. ואין עוד חברה בשוק שדומה לנו. טוב, כלכליסט, אונליין. בדרך למילוי הקופה, המדינה שוקלת להטיל מע"מ על חברות פיננסיות. ברשות המיסים שוקלים להטיל מע"מ, בין היתר, על עסקי חברות הביטוח מול מבטחות המשנה שלהם בחול. חברות הביטוח ממהרות להזהיר שהצרכנים ישלמו את המחיר. אבל השאלה היא לא האם המס יפגע בציבור הרחב, אלא האם מיסים אחרים יפגעו יותר. אנחנו בדרך למילוי הקופה, והמדינה שוקלת להטיל מע"מ על חברות פיננסיות. אלה הכותרות, כל הכותרות של
הבוקר. טוב, עם פנינה בצבי.
אנה ברסקי מפרסמת הבוקר במעריב שלקראת הבחירות בכיר בליכוד שוחח בימים האחרונים עם גורמים בכירים בקואליציה בעניין החיבורים בגוש הימין והצורך למנוע אובדן קולות במפלגות המתמודדות מימין לליכוד. אלא שאם עד כה בליכוד דפקו בניסיון לחבר בין עוצמה יהודית של איתמר בן גביר לציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', עכשיו מסתמן שינוי עמדה. בכיר בליכוד אמר באותן שיחות שקיים בימים האחרונים שלא נשללת האופציה לשריין את סמוטריץ' ברשימת הליכוד. זאת מאחר שהחיבור עם בן גביר הוא לא על הפרק. בשל העובדה שסמוטריץ' מרחיק חלק ממצביעיו של בן גביר, ואילו בן גביר מרחיק חלק ממצביעיו של סמוטריץ'. בליכוד מעריכים ששילוב של סמוטריץ' ברשימה, שנתח משמעותי מהישגיו ביהודה ושומרון נעשה בזכות שיתוף פעולה עם שר הביטחון ישראל כץ מהליכוד, יוכל להבטיח שקולות הציונות הדתית לא יהיו בסכנה של שריפת קולות. מה עשו בנט, ג'ארד קושנר ושגריר האמירויות בדיון סגור בארצות הברית? אלי ליאון ואנה ברסקי במעריב מנסים להבין. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יועצו של נשיא ארצות הברית ג'ארד קושנר, שגריר איחוד האמירויות בוושינגטון יוסף אל אוטייבי, השתתפו יחד בדיון סגור לתקשורת. המפגש הזה, מפגש מסקרן, התרחש ביום חמישי בבוקר במסגרת ועידת סן ואלי, ועידה שנתית של חברת ההשקעות אלן ושוט באיידהו, כך עולה מדיווח של אתר חדשות אמריקני פיוק ניוז. השיחה הוגדרה אוף דה רקורד. היא נערכה בדלתיים סגורות בפני קהל אקסקלוסיבי וזמן מראש, כלל את בחירי תעשיות העסקים, התקשורת והטכנולוגיה העולמיות. ועידת סן ואלי זכתה לכינוי הלא רשמי מחנה הקיץ של המיליארדרים. היא מוכרת כמקום שבו נרקמים עסקאות ענק ומהלכים פוליטיים, מרחק מעיני הציבור. הנוכחות של שלוש דמויות מפתח בהקשר המזרח התיכון בפורום כזה מעוררת שאלות לגבי הנושאים האסטרטגיים שנדונו שם. תזמון המפגש לא מקרי, מגיע על רקע דרמטי ביחסי ישראל ומדינות המפרץ. הדיון התקיים חודשים ספורים לאחר שישראל העניקה סיוע צבאי חסר תקדים לאיחוד האמירויות במהלך המלחמה מול איראן, ובמסגרת הסיוע ישראל שלחה למפרץ סוללת כיפת ברזל יחד עם מפעילים ישראלים, והמהלך נועד להגן על איחוד האמירויות שספגה מתקפות מסיביות של רקטות, טילים, כטב"מים מאיראן, היקף גדול ביותר באזור. שיתוף הפעולה היווה למעשה את מבחן האש המעשי ביותר של הסכמי אברהם. קושנר ואל אוטייבה הם היו האדריכלים המרכזיים של הסכמי אברהם. אז השאלה, מה הם עשו ביום חמישי האחרון בדיון סגור? בנט, קושנר ושגריר האמירויות בוועידת סן ואלי באיידהו.
103 FM, הכותרות.
שש 45 דקות, 55 שניות, אתם על 103 FM. ארגנטינה עלתה לחצי גמר המונדיאל, אחרי ניצחון 3-1 על נבחרת שוויץ. זהו, נגמר המשחק. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, השלים את גל התקיפות באיראן. הכוחות האמריקנים תקפו 140 מטרות צבאיות, באמצעות חימוש מדויק, שוגר ממטוסי קרב, כטב"מים, וכלי שייט. במשמרות המהפכה באיראן טענו כי השמידו מרכז פיקוד ושליטה והנגרים שבהם הוחזקו כטב"מים בבסיס חיל אוויר הנסיך חסן בירדן. עוד מסרו, צבא ארצות הברית תקף כמה בסיסים, מגדלי תקשורת ותשתיות בחוף הדרומי של איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר אמש בריאיון שהוא נתן לפוקס ניוז כי המודיעין הישראלי התריע בפני הצד האמריקני על מזימה קונקרטית להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. בשגרירות ישראל בארצות הברית הכחישו את הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, כי ההתראה נועדה לגרור את ארצות הברית חזרה ללחימה מול איראן. בוועדת החוקה של הליכוד התכנס הערב כדי לאשר את תקנון הפריימריז ודרישת נתניהו לקבל כ10 שריונים במקומות ריאליים ברשימת הליכוד לכנסת, מתוכם 4 בעשירייה הראשונה. עלייה קלה בטמפרטורות היום, תהיינה רגילות לעונה, הביל לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 24 מעלות, 79% לחות. בצהריים 30 מעלות, 57% לחות.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
עוד שני ציוצים על הבוקר. הדר סגל מצייץ, כשאני שומע יולי אדלשטיין פורש מהליכוד, דן אילוס פורש מהליכוד, אני נזכר בסער, אלקין והחברים. יופי שפרשתם, אחרי שקדנציה שלמה הייתם שותפים מלאים להחרבת המדינה, אבל עכשיו אתם צריכים באמת להביא שינוי, לא להיות סער ואלקין במצבם כיום. וחני מזר, כך היא מצייצת, שימו לב, שבחמישייה שנבעטים מהליכוד, אמסלם, קראי, גולן, סילמן וגוטליב, חסרה אחת, מירי רגב. זו שאחראית על התקסים המלוקקים לשרה נתניהו, מה שמרמז רבות על מי שקובעת את הרשימה של הליכוד לכנסת. חבר הכנסת חילי טרופר התראיין אמש בפגוש את העיתונות, ערוץ 12, הביע ביטחון בשותפות עם יועז הנדל, למרות הסקרים הראשונים, ולדבריו יש רבים שמחפשים בית פוליטי ציוני שידאג לשירות לכולם, יתעסק בשאלות הפנים במקום לשקוע בשיח הבלתי נגמר של כן ביבי לא ביבי. אני יודע מה הדרך שלנו, אמר טרופר, בכל המחקרים יש 300 אלף ישראלים שאומרים שאין להם בית פוליטי. אילו אותם אנשים שבשבעה באוקטובר, אלו הם הזיזו את כל השנאה והרעל הצידה ואמרו עכשיו ביחד, נכון? אנחנו נשארנו במקום הזה. אחרים, אמר טרופר אתמול, הם אלה שזזו. וכשהוא נשאל לאיזה גוש פוליטי הוא מתכוון להוסיף את המנדטים שלו, טרופר סרב להיגרר למספרים ולחישובים קואליציונים. יש לי אמירה עקרונית ערכית. כל מי שהיה בעמדת הנקה בשבעה באוקטובר צריך לסיים את תפקידו. כך נהג הרמטכ"ל, ראש השב"כ ואחרים. כך צריך לנהוג גם ראש הממשלה. עוד הוא הבהיר, בצורה חד משמעית, הוא לא ישלים לנתניהו רוב של 61 מנדטים. אם זה יהיה תלוי בו.
אני מניח, תקן אותי אם אני טועה, שאם נתניהו, גוש נתניהו מקבל 57 מנדטים,
הוא לא סופר אותו.
ואתה ארבעה, האם אתה תהיה זה שנותן לו את הממשלה?
חד משמעית לא.
ואם, אוקיי. ואם צד שני?
אמרתי, אם יהיה בצד השני רוב ציוני,
יחד איתך.
כל מה שאני אעשה...
לא, רוב ציוני יחד איתך.
אין בעיה. אמרתי, זה הבסיס. אני לא רוצה לסיים שם. עכשיו, אני לא יודע איזה עוד שחקנים יהיו במפה הפוליטית. לכן אני מאוד זהיר בקונסטרוקציה. לא כי אני מפחד. אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה שחקנים במפה. תראו כמה אנשים מתחממים על הקווים. לא יודע מי יהיה...
וכולם על המשבצת שלך, אגב.
אני או דומה או קרוב. אני גם לא יודע מה יהיו התוצאות. לכן אני זהיר. אני מסמן מטרה. אני חושב שאנשים שמחפשים את הדרך שלנו, לא רוצים שאני אתן להם תשובה בקונסטרוקציה.
לא, אבל אמרת דבר מעניין. אמרת שיגמרו הבחירות ואני אספור על מי להמליץ. אני סופר מצבעות ציוניות, וזה לא כולל את המפלגות הערביות, וזה לא כולל את המפלגות החרדיות.
נכון.
וגם חבר הכנסת מנסור עבאס התראיין, אמש, בפגוש את העיתונות.
כשיאיר לפיד אומר את זה, מנסור לא יושב איתנו, הוא אומר את זה כי הוא באמת מאמין את זה, הוא אומר את זה כי זה טקטיקת בחירות, וביום שאחרי הוא וליברמן ובנט כן יקימו ממשלה איתו.
לא רק הם. גם הימין. אני מבטיח לכם שגם מפלגת הליכוד...
כן, אבל אתה אומר זה ממילא לא...
רגע, עד שזה נהיה מעניין, אל תפריע לו.
אני חושב שהפוליטיקה בישראל היא דינמית, היא פרגמטית, כולל בימין וכולל בשמאל. ההערכה שלי מההיכרות עם המערכת הפוליטית בישראל, המפעל הזה של שותפות ערבית בתוך קואליציה וממשלה, חי, קיים, בועט ונושם, ואני חושב שהחברה הישראלית, למרות השביעי לאוקטובר, יודעת להכיל את האירוע הזה, חלקים רבים בציבור מבינים כמה שזה חשוב.
הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף אמר בדרשה השבועית שלו בבית הכנסת של היזדים שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יחזור בתשובה. אבל המועמד יור מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, אולי כן, אמר הרב.
לדעת רבותיי, אנחנו נמצאים במדינה בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזור בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה, יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. לא שייך, מה, ביבי נתניהו יחזרו בתשובה? אין שום סיכוי שיחזרו בתשובה. אין סיכוי אולי כן יחזרו בתשובה. נו.
נאמן, אבל למי? ראש שירות הביטחון המשפחתי, כותב בן כספי. עמית סגל פרסם אתמול פרסום מטלטל בפגוש, שלפיו לא זיני הוא שהחליט לחקור את ההדלפה על פרוץ המלחמה עם איראן, הוא התנגד לחקירה הזו, בצדק. מי שהחליט וקפה על זיני את החקירה היה בנימין נתניהו. ואבי אשכנזי כותב ליד בן כספית הבוקר על זיני והטעויות. נראה כי ראש השבק דוד זיני מצליח לעשות את כל הטעויות האפשרויות בספר הטעויות המלא של ראש ארגון ביון בתחילת דרכו, עד כדי כך שלרגע נדמה כאילו הצניחו לרשות השבק את רוין אטקינסון, את מי שגילם את המרגל המפוזר והכושל בסדרת סרטי הריגול הקומיים ג'וני אינגליש. ראש הממשלה נתניהו בחר לתפקיד של ראש השבק את זיני, אלוף בצהל, עם רקורד קרבי מרשים במיוחד, איש הציונות הדתית, משיחי באומנותו, בסדר. לא אומנותו, אלא באמונתו. זה לא אמור להפריע למילוי תפקידו. הרי לפניו היו חופשי כיפות ראשי שבק ובכירים ביותר בארגון. הבעיה היא של זיני לא האמונה שלו, אלא הטעויות המטופשות שהוא עושה. וגם יוסי ורטר כותב, זיני גרם לקונצנזוס בין רוב ראשי גוש השינוי. האיש הזה מסוכן, הוא משיחי, הוא חשוך. האיש הזה חייב לעוף. ארגנטינה עלתה לחצי גמר המונדיאל אחרי ניצחון 3-1 על נבחרת שוויץ. עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר ערכה. אחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. מי שאחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ברק סרי ואלי אוחנה. והטמפרטורות 24 עכשיו באזור תל אביב. 30 בצהריים. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ותוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה, בכל שעה. אנחנו ניפגש מחר 6-7 בבוקר כאן באולפנים של 103 FM. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.